טוב, אנחנו ממשיכים ב... לא בדיוק זה. בסורת יוחנן פרק ד' ונקרא פסוקים 43-54. ויהי מקץ שני הימים ויצא משם ללכת הגלילה. אף כי הוא ישוע העיד כי נביא בארץ מולדתו איננו נכבד. והיו בא אל ארץ הגליל, ויאספו אנשי הגליל, כי ראו את כל אשר עשה בירושלים בימי חג, כי גם הם עלו לחוג את החג. ויבוא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל, מקום סומו המים ליין, ואיש היה מעבדי המלך, ובנו חולה בכפר נחום. ויהי כי שומעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל, וילך אליו, וישאל מאיתו לרדת ולרפא את בנו, כי קרב למות. ויאמר אליו ישוע, אם לא תראו אותות ומופתים, לא תאמינו. ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך, אדוני, רדנה בטרם ימות בני. ויאמר אליו ישוע, לך לך, בנך חי. והאיש האמין לדבר אשר דיבר אליו ישוע, וילך. ויהי ברדתו, ויבגו בו עבדיו, ויבשרו אותו כי חי בנו. וידרוש מאיתם את השעה אשר בה רווח לו, ויאמרו אליו, תמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת. וידע אביו כי הייתה השעה אשר דיבר לו ישוע, בנך חי. וימן הוא וכל ביתו. זהו האות השני אשר עשה ישוע בבואו מיהודה לארץ הגליל. ונתחיל שוב עם פסוקים 43. ויהי מקץ שני הימים ויצא משם ללכת הגלילה. על איזה שני ימים מדובר? אני מזכיר לכם אותם יומיים שבהם ישוע הועיל לפי בקשת השומרונים להמשיך להימצא בקרבתם ולבשר להם בשורת המלכות. אני מזכיר לכם, השומרונים נפגשו עם האדון, הם מאוד התרשמו ממנו, היה להם זכות פנים אל פנים לראות את האדון, לשמוע את דבריו, כל כך דיבר אליהם, כל כך חימם את הלב, שממש התחננו, תהיה איתנו עוד קצת. כשאדם אוהב את האמת ונחשב לאמת, הוא לא יכול להתנתק. זה היופי שהלב מוכן, ואלוהים מכין את הלב שלהם לשמוע. הם הפצירו באדון והוא הועיל יומיים תמימים להקדיש להם. לזכור שכל שעה בחייו של ישוע הייתה מנוצלת בצורה מושלמת. הוא לא סתם עשה דברים, הכל אהב הדריך אותו בצורה מדהימה. ואין ספק שנוחותו של האדם בקרבתם בנתה אותם וחיזקה אותם, בודדה אותם להמשיך ולהתמיד לעבוד אותו. ואחרי יומיים האלה, מה נאמר פסוק 44? אף כי הוא ישוע העיד כי נביא בארץ מולדתו איננו נכבד. ישוע בדרכו לגליל, והמחבר מה הוא אומר לנו? ישוע בעצמו העיד כי נביא בארץ מולדתו איננו נכבד. מודו מוסיף את הרע הזאת יוחנן, סיבה פשוטה. ישוע נולד בנצרת באזור הגליל, וכעת הוא מתעתד להגיע לאותו מקום שבו הוא נולד. וכאילו נוצר כאן איזשהו פרדוקס. ישוע טוען שהוא לא מקבל את הכבוד שראוי לקבל בארץ מולדתו, ובכל זאת הוא מקבל את ההחלטה לשוב ולעלות לגליל. והדבר השני שאנחנו צריכים לשאול את עצמנו, מתי ישוע אומר את המשפט הזה שנביא בארץ מולדתו, מולדתו איננו נכבד? אז בואו נתחיל בשאלה השנייה. ויבואו לארצו ולאמן אותם בבית כניסתם, עד כי ישתוממו ויאמרו, מאין לזה החוכמה הזאת והגבורות? הלא זהו בן החרש, הלא אמו שמה מרים, ואחיו יעקב ויוסף ושמעון ויהודה. ואחיותיו, הלא כולן איתנו הן. ומאין אף לא כל אלה? תראו דבר מעניין. ישוע מגיע למקום מולדתו, והוא נכנס לבית הכנסת, ומתחיל ללמד. וכתוב שהם השתוממו, הם באמת שמעו מפי ישוע דברי אלוהים חיים. ואז הם שואלים את עצמם, מאיפה החוכמה שיצא מפי האדום? הרי הוא גדל איתנו, הוא היה בינינו. הם הכירו את ישוע מגיל אפס. הוא הבן הבכור של המשפחה שלו, לזכור את זה. הוא הראשון שנולד ממרים. ופתאום אותו אחד שעבד אולי באיזה נגרות שם, עזר לאביו, פתאום נכנס לבית נס ומדבר בעוצמה, בסמכות, עם דת רוחנית, שאין למעלה ממה, הם לא היו מסוים לעכל. איך אותו אחד, אדם פשוט שנולד ביניהם, מופיע בעוצמה, בסמכות, בגבורה, באותות, פשוט ידעים אותם. ואז הם אומרים אחד לשני, הלא זה הבן של יוסף החרש. אנחנו זוכרים את אמא שלו, מכירים אותה. מכירים את האחים שלו, מציינים את שמותיהם, יעקב, יוסף, שמעון ויהודה, וגם את אחיותיו. הוא מוכר לנו. היה להם מאוד קשה לקבל את העובדה שישוע גדל בקרבם, פתאום הופיע מולם עם סמכות וגבורה רוחנית. מה התוצאה? ויהי להם למכשול. מאוד עצוב. עצם זה שישוע גדל וצמח מתוכם, מאוד הפריע להם, והכשיל אותם. ויאמר ישוע להם, אין הנביא נקלה כן בארצו ובביתו. עכשיו ישוע ישר הבין מה קורה. הוא ראה את ההתקוממות נגדו, את חוסר המוכנות לקבל את הסמכות שלו, איש אלוהים. בן אלוהים שלבש בשר, ודווקא אנשים הכי קרובים לו, האחים והאחיות שלו, לא קיבלו אותו. ומה ההמשך? ולא עשה שם גבורות רבות מפני חוסר אמונתם. בגלל שלא קיבלו את האדון עם כל הסמכות והגבורה והמסרים הרוחניים שלו, ישוע נאלץ להימנע מלעשות גבורות רבות בתוכם. אז זה הרקע לדברי ישוע. ומעבר לעובדה שכך התייחסו לישוע, אני אוסיף ואומר שהביטוי הזה, אין נביא בעירו, הוא ביטוי מאוד מקובל בימינו, כשהמסר שאדם במקום שהוא נמצא, איפה שהוא חי, אנשים קשה להם להתרשם מהאיכויות הרוחניות שלו. ואני אומר שזה עצוב. תכף נראה מה גרם לשינוי אצל אותם אנשים במקום אותו להתייחס אליו אחרת. אבל חוסר היכולת של אנשים לקבל את הסמכות שיוצאת מבן אדם רוחני, זה לא מעיד לטובתם, זה מעיד להבנתי על משהו נפשי, משהו בשרי, שאין להם את היכולת להתעלות מעבר לכל הדברים האנושיים ולבחון בן אדם נטו עם העוצמה הרוחנית שלו שמוקרנת ממנו. לא בגלל שהוא קרוב מדי ונמצא איתנו ביום יום ועושה כל מיני דברים פשוטים, פתאום שלא להעריך אותו. ואני מעריך, זה אני מעריך, שאולי לחלק מהאנשים שלנו קשה לעתים לקבל את הסמכות, זאת הבנתי, הרוחנית של בעל עליהם. הוא הבעל שלהם, נמצא אדם כל יום שעות, עושה איתם המון פעילויות. שלא נתבלבל, שלא נתבלבל. צריך להכיר בסמכות, בעוצמה של אדם רוחני. ולא לאפשר לכל הדברים האחרים האנושיים לפגום כהוא זה ביכולת להכיר בו, להתברך ממנו וגם לציית לו לפי הצורך. שהקשרים האנושיים בינינו חס וחלילה לא יפגעו כהוא זה במוכנות לקבל את הסמכות הרות של כל אדם שאלוהים נתן לו קריאה וגבורה למלא תפקיד משמעותי במקומותינו. ואני ממשיך לפסוק הבא. והיו בארץ הגליל, ויאספו אנשי הגליל, קראו את כל אשר עשה בירושלים בימי החג, כי גם הם עלו לחוק את החג. אז ישוע, כפי שאמרנו, החליט בכל זאת לענות לגליל. ואיך הם מקבלים אותו? מה כתוב כאן? ויאספו אנשי הגליל. מה אנחנו יודעים מהביטוי הזה, ויאספו? הם התקבצו סביבו, נתנו לו הרגשה טובה, כיבדו אותו. לא התייחסו להם, הייתי אומר, כאדם נקלה, בזוי, כפי שהם התייחסו לו בפעם הקודמת. והמחבר מסביר גם מדוע. כי ראו את כל אשר עשה בירושלים בימי החג. כי גם הם עלו לחוג את החג. יש כאן דבר נורא מעניין. אותם אנשים שלא כל כך כיבדו את ישוע בפעם הקודמת באזור מולדותו, הם נפגשו בו איפה? בירושלים. באותו אחד שגדל בקרבם. וכשהם רואים את ישוע ונחשפים אליו בירושלים, מה קורה להם? הם פתאום מתחילים להבין לעומק מי גדל בקרבה? מי זה אותו ישוע? ואנחנו נבדוק באותה בשורה, בפרק ב', נראה מה כתוב פסוק 23, מאוד מעניין. ויהי באותו בירושלים בחג הפסח, האמינו רבים משמו, כי ראו האותות אשר עשה. כשישוע עלה לירושלים, אלוהים השתמש בעוצמה, בגבורה, שאי אפשר לא לחוש בזה. והמוני אנשים התאספו עצמו ורצו לשמוע את דברו, וביקשו שיעשה פלאים וירפא חולים. ואותם אנשי הגליל שלפני זה קצת זלזלו בו, לא העריכו אותו, אני אומר שהם ראו את ההופעה של ישוע בירושלים, איך המוני העם רוצים להיות בקרבתו, מתחננים שהוא ירפא את החולים שלהם, וישוע פעל בעוצמה, בגבורה. פתאום את רואים את ישוע במלוא מיטבו, במלוא עוצמתו, במלוא גבורתו. ואז ורק אז הם התחילו להבין מי גדל בקרבם. אני אומר שאלוהים דאג לזה, שפתאום רואו את ישוע האדון במלוא כוחו ועוצמתו. והדבר ידבר לליבותיהם, ובעקבות המפגש שלהם איתו בירושלים, כשהוא מופיע בפעם הבאה, הם מכבדים אותו, מתאספים סביבו, וצמאים גם לשמוע את מה שיש לו לומר להם. איך אלוהים פועל אצל אותם אנשים בצורה כל כך מיוחדת. ואנחנו ממשיכים לפסוק הבא. ויבוא ישוע עוד הפעם אל קנה אשר בגליל, מקום שומו המים ליין. אז כאן המחבר מתאר לנו בדיוק לאן הוא מגיע בגליל, לאותו כפר קנה, והוא מדגיש ומציין, זה בדיוק אותו כפר, שבו כפי שאנחנו זוכרים, הוא הפך את המים ליין. להזכיר לכם, שתוך ידי המשתה, היין לאט לאט עוזל, אמו של ישוע מרגישה לו בנוח, היין זה אחד הדברים שהיה מקובל לתת באירועים כאלה, והוא נגמר. היא פונה אל ישוע ואומרת לו, היין נזל. זוכרים מה התגובה של ישוע אל אמו? תגובה לא כך נעימה. מה לבלך אישה? זה הפריע לישוע שאמו פונה אליו כאילו הוא חייב משהו בנושא כל כך פעוט. ובכל זאת מה ישוע עושה? הוא מתייחס לבקשתה, הוא הופך את המים ליין. ולא סתם יין, אתם זוכרים? יין משובח ביותר. ואז שהמסובים ממשיכים לשתול ושותים את היין החדש שישוע הפך אותו ממים ליין, הם נורא משתוממים. התחלו לשתות יין יחסית פשוט. בהמשך הם קבלים יין משובח. כל מה שעשה ישוע היה מושלם. ואז הם שואלים את ראש המסיבה, איך אתה נותן בסוף את היין המשובח ולא בהתחלה? זוכרים את האירוע הזה? למקום הזה חוזר ישוע בקנה. ומה אנחנו קוראים? הוא פוגש אחד מעבדי המלך שבנו חולה והוא נמצא בכפר נחום. עכשיו, סימון, אין לנו כאן שום תיאור מה השם של העבד. אין לנו גם שום תיאור העבד של איזה מלך הוא. כלום. אז אני לא רוצה לנחש. אפשר לחשוב אולי זה מלך אורדוס, אני לא יודע, יש כל מיני אפשרויות. אני לא מנסה להתעמק מזה. ולעתי, מה שלא מצוין וברור, אין מה להתעסק איתו. מה שכן חשוב, שהבן של אותו עבד מלך חולה ונמצא בכפר נחום. אז הבאתי כאן מפה שפחות את נתרשם איפה נמצא כפר נחום ואיפה נמצא כפר קנה. שימו לב, היום זה נכתב עם כף נון א', בתנ"ך זה מופיע כף נון א', זה לא חשוב. אז כפי שאנחנו רואים, כפר נחום נמצא באזור הצפוני מאוד קרוב של ים הכנרת, בעוד שכפר קנה נמצא במקום קצת יותר דרומי של הכנרת, משמאלה. וכפי שהבנתי מהמפה, המרחק בערך 30-40 קילומטר בקו אווירי, אני אתאר לי שבדרכים שהיו פעם המפותלות, לכן זה גם הגיע ל-60 ויותר קילומטרים. ומן הסתם אז לא היה אוטובוסים, לא היה מוניות, לא היה כלי הרכב. אז בכל זאת זו הייתה דרך לא קצרה שהיה צריך לעבור מכפר נחום לאותו עבד כדי להיפגש עם ישוע אדון בכפר קנה. ואנחנו ממשיכים. ויהי כשומעו כי בא ישוע מיהודה לארץ הגליל, וילך אליו וישאל מאיתו לרדת ולרפא את בנו כי קרב למות. הסתבר שאותו עבד של מלך נודע לו משמועות בטוח על ישוע שהוא ריפא חולים באזור ירושלים, שעשה דברים מדהימים, והדברים עברו מקפה לאוזן. וכשהוא מבין שיש לו הזדמנות מיוחדת להיפגש עם אותו ישוע האדון ולבקש את רחמיו עבור בנו, כפי שכתוב שעמד למות, הוא הבין שהבן שלו לא אין לו איזה מחלה של יום יומיים שעוברת, אלא מצב מחמיר והולך, ואוטוטו עלול למות לו מול העיניים. יכולים לתאר את התחושה של אבא שאחד הילדים שלו נוטה למות, והוא לא יכול לעזור לו. כפי שכתוב בהמשך, היה לו קדחת. רואים כל מיני סימפטומים מאוד לא נעימים, אדם שחולה במחלה הזאת. רואים את זה לפעמים בשיעול שלו, בעיניים שלו, בחיוורון שלו, במצוקה שלו. נורא קשה לאבא לראות את בנו גוסס מול עיניו, הוא לא יכול לעזור לו. ובצורה הכי טבעית ואנושית, הוא מנסה להיפגש עם האדון, עם ישוע, ולבקש ממנו שיבוא לרפל את הבן שלו. הדבר אנושי וטבעי לחלוטין. בואו נראה מה התגובה של ישוע לבקשתו. מאוד מעניין. ויאמר אליו ישוע, אם לא תראו אותות ומופתים, לא תאמין. עשינו שהתגובה של ישוע הראשונה, היא לא מתייחסת לבקשה של אותו עבד. ישוע מתייחס למשהו אחר. ושימו לב, הוא פונה אליו מצד אחד, אבל הפנייה שלו היא בלשון רבים. אם לא תראו אותות ומופתים, לא תאמינו. ואין ספק שישוע בהגד הזה שהוא אומר אליו ולכל הנוכחים, יש בזה מסר רוחני, להבנתי מאוד חשוב, שאני רוצה כמה דקות להתעמק בו ולהבין מה מסתתר מאחוריו. ולא סתם ישוע אומר את המשפט הזה. לזכור שכל משפט שישוע אמר בא מתוך משמעות רוחנית עמוקה עם מסר. צריך להפנים אותו ולהפיק את הלקח מהמסר הזה. ובואו נראה מה ההתייחסות של ישוע לבני דורו שמבקשים אותות ומופתים. אז אנחנו קוראים במתי י"ב, וינו אנשים מן הסופרים והפרושים ויאמרו, רבי, חפצו לראות אות על ידך. ויען ויאמר עליהם, דור רע ומנאף מבקש לו אות, ואות לא יינתן לו בלתי עם אות יונה הנביא. כי כאשר היה יונה בימי הדג שלושת ימים ושלושת לילות, כן יהיה בן האדם בלב האדמה שלושה ימים ושלושה לילות. אז אנחנו קוראים כאן קבוצה של סופרים ופרושים שניגשים של ישוע ומבקשים ממנו בנוכחותם, שזה זה עוד, מה זה עוד? זה משהו על-טבעי, איזה פלא, משהו לא שגרתי מעבר לחוקי הטבע הרגילים. זה עוד, זה פלא. אז הנה מה התגובה של האדון לבקשתם. דור רע ומנאף מבקש לו. מה עולה מדברי ישוע? שעצם הבקשה של אותם סופרים והפרושים שהוא יעשה איזה אות, איזה משהו טבעי בנוחותם, מעידה שהם שייכים, הפרושים האלה והסופרים, לדור שהוא רע ומנאף. כל אדם מבין את התגובה של ישוע. מה זה דור רע ומנאף? דור מושחת. אני אומר, לא נעים להגיד, הדור שבו ישוע פעל, הדור המושחת ביותר עד תקופתו, לאורך כל ההיסטוריה, ישוע אומר, עם הפלאים שעשיתי בתקופתכם, היינו עושים בסדום ועמורה, היו שווים בשק ועפר. נבין את הריקבון הרוחני של הדור שבו ישוע בסרט הבשורת המלכות. פשוט מזעזע. כמה נמוך ירדו אנשים בתקופתו, לאיזה שפל רוחני. ולכן הוא גואר בהם, הוא מוכיח אותם. אתם בדור רע ומנאף. עצם הבקשה שלכם שאני אעשה אות מידע על כך. ובפסוקים הבאים ישוע מסביר היטב מדוע כך הוא מתייחס לאנשים האלה. ובואו נתחיל עם ההתייחסות שלו לאנשי נינווה. מה הוא אומר? אנשי נינווה יעמדו למשפט עם הדור הזה וירשיעו. למה? כי הם שבו בקריאת יונה, והנה פה גדול מיונה. נשים לב, ישוע אדון עכשיו מדבר על אנשי נינווה, שכולנו מכירים אותם, אנשים מושחתים ורעים, ואלוהים שולח את יונה הנביא אליהם להזהיר אותם עם מסר מאוד קשה ולא נעים. בעוד 40 יום אני אהפוך את נינווה, אני אשמיד אותה, את כל תושביה. לצערנו, יונה הנביא, כפי שהוא מצלנו בכתפי הקודש, הוא נביא, הייתי אומר, מאוד מאוד שטחי, מאוד רדוד. אני לא רואה בו איש אלוהים, לצערי. במקום לקבל את המסר מאלוהים ולמלא אותו עם כל הלב, עם כל הנפש, הוא מנסה לברוח מאלוהים שמטיל עליו משימה. ואז אלוהים נעלז, כפי שאנחנו זוכרים את הסיפור עם יונה, הוא גרם לסערה בים, המלאכים, מה זה, בלחץ לא רגיל, הסירה כאילו עומד להתהפך, כולם עומדים לטבוע, ויונה הזה נמצא שם בבית אונייה, יושן לעצמו בנחת, ומזדקים ושואלים אותו, מה קורה? הם הבינו שמשהו לא טבעי קורה, הסירה עומדת פשוט להתהפך, וכולם ימותו והתבעו. בזכותו של יונה, שהוא הבין, אני בטוח שהמצפון הציק לו, והוא התוודה לפניהם. אני חטאתי, אלוהים דרש מלעשות את המשימה, ואני בורח ממנו, באיזה טיפשות, שאדם מגדיר ומוגדר כנביא בורח מאלוהים, הרי זה טמטום מוחלט להבנתי. איך אתה, ממי אתה בורח? מהבורא? קצת היגיון של כיתה ג', ממי אתה בורח ולמה אתה בורח? אם קיבלת קריאה, תמלא אותה בשמחה להיות כלי בידי אלוהים. אבל יונה מתגלה כאן בקלונו, אני מודה ומתוודה, מתמלא בקלונו האמיתי. לזכותו, כמו שאמרתי, הוא התעשת, הוא עודה בכישלונו, ואז הוא אומר להם, הוא אומר להם לזכותו, תשליך אותי לים, כדי שהשרה תפסיד. משליחים אותו לים, אלוהים מזמן דג בצורה פילית, הדג בולע אותו חי, איכשהו שלם, לא נגז בו, לא עשה לו שום נזק, והוא היה במי הדג 3 ימים, 3 שבועות. משהו מדהים, הרי כל יצור שנמצא בתוך המאיים של הדג, אנחנו מבינים שאחרי כמה דקות הוא אמור למות בצורה הטבעית, זה מובן לחלוטין. אלוהים עשה כאן פלא מיוחד. בהמשך הוא מקיא את יונה אל החוף, ואחרי הטראומה הכל כך קשה שעובר יונה, מי שיקרא בספר יונה, איזה תיאורים קשים מתאר יונה, מה עבר עליו במאי של הדג, הוא ממש הרגיש שהוא בתור דקות מת. איזה אומללות, איזה הרגשה קשה. ואלוהים בחסדו הציל אותו, ואז שהוא נפלט מהפה של הדג, הוא מתעשת ומחליט לקבל את ההחלטה הנכונה הפעם, ללכת לנינווה. הוא מגיע לנינווה, והוא פשוט מזהיר. עוד 40 יום נינווה נהפכת. מה התגובה? אני חייב לומר שהתגובה של אנשי נינווה הייתה מפתיעה וטובה. אנשים מושחתים פתאום הבינו מה עומד לקרות להם. שבו בתשובה אמיתית. כתוב, שמו שק ואפר על עצמם, כולל בעלי החיים. שמו מבוקר עד הלילה רק כדי שרוע הגזירה תעבור מעליהם. וכל זאת בזכות מי? בזכות מה שיונה מזהיר אותם. ישוע אומר, האנשים האלה התייחסו במלוא כובד הראש. למי? ליונה. וכי שהתחלתי את דבריי אל יונה, הוא לא מנביאי ישראל הגדולים והרוחנים, נאמר את זה בעדינות. אני בכלל לא יכול לשוות בין יונה לאליהו, למשה. בשום פנים הם היו משכמם ומעלה, מעל הנביא הזה. וישוע אומר בעדינות ובענווה, ויש לפניכם מישהו שהוא גדול מיונה, בן האלוהים, שיוחנן המטביל מעיד עליו, הגדול ביהודה אישה, אני לא ראוי להתיר את צרוך נעליו. אפשר להשוות את ישוע ליונה? אני באמת שואל. זה שמיים וארץ. יונה למטה עמוק באדמה, לעומת ישוע שנמצא קרוב להבינו שבשמיים. איזה פער! ומה האבסורד שאותו מחדד ישוע לאנשים ששומעים אותו? את יונה אנשי נינווה קיבלו עם כל החולשה הרוחנית שלו, ואותי אומר האדון, אתם לא מקבלים? רק מצביע עלינו, על הרמה הרוחנית הכל כך אומללה של עמנו בתקופת האדון. ולכן הוא גוער בהם. אם הייתם מתייחסים לכפי שראוי להתייחס, אתם לא הייתם מעיזים לבקש עוד. כל מי שראה את האדון, שמע את דבריו, התרשם מההופעה שלו, מהסמכות, מהגבורה הזאת, טיפש מוחלט, כדי לא להכיר בו כאיש אלוהים. הזכרנו בזמנו את נקדימון, שלגלוי אמר לי ישוע, אין מצב שאתה עושה את כל הפלאים עם אלוהים לא איתך. זה תשובה, זה גישה של אדם אמיתי. האנשים בתקופת של ישוע, אני אומר את זה בצער רב, היו רקובים, באמת רקובים. ועל כך הוא מוכיח אותם. דורה ומנעף מבקש לו. והדוגמה השנייה שעליה מדבר ישוע, מלכת תימן תעמוד למשפט עם הדור הזה ותרשיענו. כי בא מקצוע צער לשמוע את חוכמת שלמה, והנה פה גדול משלמה. זה הדמות השנייה שמדבר על ישוע, ונעבור עליה בקצרה. מה ההתרשמות של מלכת שבא מחוכמת שלמה? מלכת שבא שומעת את שם שלמה לשם אדוני, ותבוא לנסותו בחידות, ותבוא ירושלים בחיל כבד מאוד, גמלים נוסעים בסמים וזהב רב מאוד, ואבן יקרה, ותבוא אל שלמה ותדבר אליו את כל אשר יאים לבבה. והגן לה שלמה את כל דבריה, ולא היה דבר נעלם מן המלך אשר לא הגיד לה. ותראה מלכת שבא את כל חוכמת שלמה, והבית אשר בנה, ומאכל שולחנו, ומושב עבדיו, ומעמד משרתיו, ומלבושיהן, ומשקיו, ועולתו, שיעלה בית אדוני, ולא היה בה עוד רוח. ותאמר אל המלך, אמת היה הדבר אשר שמעתי בארצי על דבריך ועל חוכמתך, ולא אמנתי לדברים עד אשר באתי ותראינה עיניי, והנה לא הוגד לי החצי. הוספת חוכמה וטוב אל השמוע אשר שמעתי. אשרי אנשיך, אשרי עבדיך, אלה עומדים לפניך תמיד השומעים את חוכמתך. שימו לב, יהי אדוני אלוהיך ברוך אשר חפץ בך לתתך על כיסא ישראל באהבת אדוני את ישראל לעולם, וישמחה למלך לעשות משפט וצדקה. כולנו מסכימים ששלמה ללא ספק הייתה לו חוכמה מאוד מיוחדת. כתוב בדבר אלוהים שלא אדם לפניו ואחריו שאתה חכם משלמה. אנחנו מסכימים, זה חוכמת אלוהים. אבל אם אנחנו משווים, אפשר לך להשוות את שלמה עם כל חוכמתו לישוע? אני באמת שואל, הרי זה מגוחך לעשות את ההשוואה. נאמר על ישוע שכל אוצרות החוכמה והדת צפונים בו. לא היה שום אמת אלוהית שלא הייתה בישוע, בקרבו. אף אחד לא היה צריך להסביר לו כלום, לחדש לו כלום. כל מה שהיה באב היה בבן, בצורה מושלמת. יש בכלל מקום להשוות את בן האלוהים של אבש בשר לשלמה? וכאן ישוע נותן את ההשוואה, את אותה מלכה היא תוכל לשפוט אתכם, את הפרושים, את הסופרים בתקופתי. היא הבינה את חוכמת שלמה, היא העריכה את זה וכיבדה אותו. ומולכן נמצא מישהו הרבה יותר משמעותי משלמה, ואתם דוחים אותי על הסף. תראו, אנחנו מבינים את דברי ישוע, והשאלה שרציתי להעלות בקצרה, מדוע אנשים בתקופתו הגיעו לכזה טמטום? הם רואים את בן האלוהים בשיא תפארתו, כולל פלאים וניסים שהוא עושה, ולא מקבלים אותו. איך בני אדם בעולם הזה, זאת השאלה בעצם, מגיעים לכזה שפל, לכזאת אומללות? ואני מבין שהתשובה היא מאוד פשוטה. אחד התופעות שקוראים לבני אדם בעולם הזה, בתהליך של זמן, שהם משחיתים את נפשם. דיב לרוע יכול לגדול בקרבו של בן אדם. אדם חוטא חצי שנה, שנה, שנתיים, שלוש, חמש. הרוע מצטבר, ובתהליך של זמן, אני אומר את זה בצער רב, הוא משחית את נפשו לצורה כל כך ירודה, שההשחתה הזאת מעברת את העיניים הרוחניות שלו. הוא רואה והוא לא רואה. הוא שומע והוא לא שומע. הוא מגיע לאומללות רוחנית שאין למעלה ממנה. יכול להיות שבתחילת דרכו הייתה לו איזו רגישות לצדקה, לאמת, לכנות, ליושר. אני אומר לכם, הזמן משחית בני אדם, פשוט משחית אותם. הייתה לי פעם דוגמה באחד הספרות שפגשתי אדם שפעם ראשונה הוא בגד באשתו, הוא פשוט התבייש להסתכל הביינה, הוא התבייש באמת, לא אדם רוחני, פשוט הרגיש לו בנוח, אשתו בכל זאת. הוא אמר לי בגילוי, ואחרי שזה חזר על עצמו, אני כבר לא זכרתי, לא זכרתי שאני צריך להתבייש. תבינו, אכן זה רע, זה ערס, שמשחית על הנשמה של בני אדם בעולם, והם נגעים למצב שהם פשוט עיוורים מוחלטים מבחינה רוחנית. זה היה מצבם של הסופרים והפרושים, חלק גדול מהם, בתקופתו של ישוע. ולכן הוא גוער בהם. עצם הצורך שלכם לראות אות, משהו מיוחד, רק מעיד על הריקבון הרוחני שבו אתם נתונים. אני אסתפק עכשיו בזה, בסוף האספה נמשיך כמה מילים. נעבור לפסוק 49. ויאמר אליו האיש אשר מעבדי המלך, אדוני, רדנה בטרם ימות בני? האבא של אותו ילד חולה, הוא בכל זאת ממוקד בבן שלו, לא באמת שישוע הבן מסביר לנו, והוא מתחנן אל האדון, אנא תרד לפני שהבן שלי ימות. הוא מבין שכל מה שהבן שלו בחיים, ישוע יכול לרפא אותו, הוא יכול להיות שהוא דאג שאם הבן ימות, כבר אפסה תקווה, יכול להיות. מה אנחנו קוראים בהמשך? ויאמר אליו ישוע, לך לך, בנך חי. שימו לב שישוע אומר לאיש ארבע מילים. לך לך, בנך חי. זה הכל. עכשיו, במעמד הזה שישוע אומר לו את מה שהוא אומר, הוא לא יודע מה קורה עם הבן שלו. הבן שלו נמצא בכפר נחום, הוא נמצא בכפר קנה עם ישוע. ולמרות שהוא לא יכול להבחין בשום אירוע שקורה עם בנו בשלב הזה, מה נאמר עליו? האיש האמין לדבר שדיבר אליו ישוע. עצם המילים שאמר לו ישוע בסמכות והגבורה שלו, שכנעו אותו לחלוטין. הוא לא צריך לראות פיזית את הבן. עצם דברי ישוע גרמו לו, וזה זכותו של אותו אדם, להאמין בכל הלב. אם ישוע בן האלים אומר על הבן שלי שהוא חי, אז הוא חי. אין כוח בעולם שיבטל את הקביעה הזאת של ישוע. ומה אנחנו קוראים בהמשך? ויהי ברידתו, ויבגעו בו עבדיו, ועשו אותו כי חיים לו. יש כאן תמונה שממחישה, הוא בדרכו לכפר נחום, ואז קרובי משפחתו פוגשים אותו בהתרגשות עצומה. אני מעריך שהשינוי שחל בבן שלו כל כך דרמטי, כל כך חד, כל כך מפתיע, שהם היו, מה זה, מלאי אושר ושמחה. פתאום חל מהפך, הוא עומד למות. ופתאום כל הקדחת עוזבת אותו ברגע אחד. ואין ספק שבהתרגשות רבה הם מספרים לאביו, בנך חיים. וידרוש מאיתם את השעה אשר בה רווח לו. ובכל זאת מסתקרן, מה בדיוק העיתוי המדויק שחלה הטבה בקרבו של בנו? מה הם אומרים לו? אתמול בשעה השביעית עזבתו הקדחת. הם יודעים לציין את העיתוי הכי מדויק שמצבו התהפך מבחינה גופנית. הקדחת עזבה אותו. זה לא איזה ריפוי איטי של כמה ימים שלפעמים קורא להם אנשים בעולם. חל כאן שינוי דרמטי מרגע לרגע. הוא היה גוסס ופתאום המחלה נעלמה, עזבה אותו. ואותו אחד, האב ששומע את הבשורה הזאת, מה כתוב? וידע אביו כי הייתה השעה שדיבר לו ישוע בנך חי. זה היה יום לפני כן. הוא הגיע לבן שלו, והוא ישר יודע לזאת את העיתוי המדויק שישוע אומר לו, בנך חי. וזה בדיוק אותו רגע שהקדחת, המחלה הקשה הזאת עזבה את בנו. מה התוצאה? ויאמן הוא וכל ביתו. אם אתם שואלים אותי, מה הדבר הכי חשוב באירוע הזה, הוא אחד. אחד. הכי חשוב. שהוא האמין וכל בני ביתו. אני באמת לא מתרגש מזה שהבן שלו חי, עם כל הכבוד. ואני לא מזלזל. כשבן הולך למות ופתאום נרפא, אני לא מזלזל, זה התרגשות אדירה אנושית עבור אביו. אבל בוא טיפה נחשוב, באמת, נבחן את האמת באופן רוחני. כל האנשים בעולם הזה הם חיים ובסוף מתים. מה לעשות? יש חלק שחיים יותר, חלק שחיים פחות. אני באמת לא מבין מה ההתלהבות הגדולה. אני באמת לא מבין. כשאדם חי עוד 10, עוד 20, עוד 30, מה האושר בזה? הוא יגיע לאותו מקום, לאותו מקום. רק שאלה אחת נשאלת. בעיניי, רק שאלה אחת. אני ככה התרגלתי לחשוב מגיל 10, אני חושב. ככה הבנתי את זה. שאלה אחת. מה היא אחר כך? זה הכל. אין לזה שום משמעות להבנתי. שום משמעות. אם די לך 10, 20, 30, 50, 100, זה לא חשוב. אלוהים מחליט מה הייתה לקחת בן אדם. והוא לא טועה, אלוהים לא טועה. הוא יודע מה הוא עושה ולמה שהוא עושה. אין לנו מה לתת עצות להבינו. הוא יודע מה שהוא עושה. השאלה היחידה האמיתית שצריך לשאול את עצמנו. האם בעקבות המוות אדם יום אחד יירש את מלכות אלוהים או שחלילה הוא יושלח לגמה אש? זאת השאלה היחידה בעיניי. אני אומר לכם, כך אני רואה את האמת. לא בצורה אנושית רגשנית, סנטימנטלית. איזה יופי, הוא נשאר עוד איקס שנים. אז מה? להתמקד בחשוב, במובן הכי עמוק, בזה להתמקד. או לפעמים שומעים על אנשים במצבים קשים, מה התפילה האמיתית של אדם רוחני? שאלוהים ישתמש במחלה שלו כדי לעורר אותו לתשובה. זאת ההבנה שלי. אם הוא יחיה עוד שנה, עוד חמש, את מי זה מעניין? למי זה חשוב? אני באמת שואל, למי? זה משהו רגשני, אנושי, אין לו שום משמעות, באמת כלום. רק דבר אחד. מה יקרה לנפש של אדם כזה אחרי שהוא ימות, והוא ימות יום אחד? הוא יירש את מלכות אלוהים? או חס וחלילה, הוא יושלח למקום לא נעים? זה הראייה של אדם רוחני. וזה המסרים שלנו לומר לבני אדם בעולם הזה. כל אחד מאיתנו מכיר את הביטוי הנדוש, סליחה, מטופש. העיקר הבריאות. אנשים לא מפסיקים לדקלם את המשפט שמעת אלפי פעמים בחיי. מה זה הבריאות? אז תחיה עוד איקס שנים, מה זה חשוב? מה זה משמעותי? אם יום אחד תושלח לאש, מה זה חשוב? מה, אתה עיוור אמיתי? אני אמרתי עשרות פעמים לאנשים, שוחחתם על האמונה. הבריאות זה משני לחלוטין. הבריאות הרוחנית. זה הדבר הכי חשוב. ואם אתם בריאים ברוח, כל השאר יסתדר. הכל יסתדר. ואם הרוח שלכם רקובה, שום דבר לא יעזור. אז אנחנו רואים שהתוצאה היא נפלאה. בעקבות פעולת האדון, בעקבות הריפוי, הוא וכל ביתו האמינו. ואני אומר מובן רחב ביותר. כתוב על ישוע שעשרות ומאות ואלפים, ואולי עשרות אלפים, וכתוב שכל ספרי, הספרים בעולם לא יכילו את כל פעולת ישוע בעולם. אנחנו לא אפילו לדמיין. כמה אנשים ישוע ריפא במהלך הרב, אני אמין, זה מספר שקשה לדמיין אותו. המטרה של הכל היא אחת, 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 שנבין את זה לעומק. שבעקבות התערבות אלוהים, אנשים ישובו בתשובה, יקבלו החלטה סופית לשרת את האדון, ויום יבוא והם יזכו בחיי הנצח. פסוק 54, זהו האות השני אשר עשה ישוע בבוא מיהודה לארץ הגליל. אז כאן הוא פשוט מתאר לנו יוחנן בצורה מאוד עקבית ושיטתית את מהלך הדברים. הוא מאוד מקפיא לתאר כל דבר בעיתוי שלו, להדגיש שכל מה שנכתב זה לא המצאה של בני אדם, זה אותנטי לחלוטין, כפי שזה קרה הלכה למעשה, שבאמת נתרשם מהעדות המיוחדת של יוחנן על כל האמירות שמתוארים בבשורה של יוחנן. ואני רוצה לסיים במשפט הזה. ישוע אומר לנו משפט מאוד חשוב ונוקב. אשרי המאמינים ואינם רואים. נזכיר לכם מתי הוא אומר את זה. הוא נפגש עם תנאי ואומר, והגידו לתלמידים אנשי לאמור, ראו ראינו את האדון, למי הפנייה של התלמידים? אתם זוכרים? אל תומה. הם אומרים לתומה, ראינו את האדון, ויאמר להם, אם לא אראה בידיו את ראש המסמרות, ואשים את אצבעי במקום המסמרות, ואשים את ידי בצידו, לא אמין. אלה דברי תומה ליתר התלמידים. והיא מקצה שמונת ימים, ותלמידיו שנית בבית, ותומה עמהם. ובוא ישוע בדלתות מסוגרות, ויעמוד ביניהם, ויאמר שלום לכם. ואחר אמר אל תומה, שלח אצבעך אלה, וראה את ידיי. ושלח את אותך אלה, ושים בצידי, ואל תהי מחוסר אמונה, כי היא מאמין. וים תומה ויאמר אליו, אדוני ואלוהי. ויאמר אליו ישוע, יען ראית אותי, האמנת. אשרי המאמינים ואינם עוד. מי אומר את זה? האדון והגואל. תראו, אנחנו כולנו שיושבים כאן בחדר הזה, אני בטוח, שם אתה לא ראה את ישוע פנים אל פנים, אני בטוח שם לא שמע את כל ישוע באוזניו הגשמיות, אני בטוח. אנחנו לא ראינו בדרך כלל איזה דברים מאוד מאוד יוצאי דופן בחיים שלו, אני לא יכול להגיד על איזה פלא דבר בלתי טבעי נטו שקרה לי בחיים. אני כן יכול להעיד על עשרות, מאות ואלפים דברים שההצטברות שלהם מידע כשמש בצהריים. אין לי מה להסביר בכלל. ישוע חי. הוא נאמן. אם אנחנו נאמנים, הוא נאמן, לחלוטין נאמן. שערה משערות שלא תיפול במקרה, וגם הקשיים שלו היא מזמן, והוא מזמן לעתים קשיים בחיינו, לקבל את הגול בתודה רבה, אלוהים לא עושה טעות. כמה חשוב שהאמונה שלנו תהיה נקייה ותתחזק ותתעצם עם הזמן. אני מעריך שמאמין בתחילת הדרך, שעוד אין לו ניסיון אישי עם האדון, יש לפעמים אולי איזה ספקות קטנים, איך יהיה, מה יהיה, בכל מיני תחומים, אני יכול להבין את זה. בתהליך של זמן, בתהליך של זמן, מאמין בריא, אמונתו הולכת ומתחזקת, בצורה הכי טבעית. לא צריך להסביר לו את זה. החיים מעידים על פועל אלוהים. אני רוצה לקוות של כולנו. עצם החיים. איך הדברים מסתדרים בצורה כל כך מיוחדת. לפעמים שחשבנו עצמי, התכנון הכי טוב שיכולתי לעשות, לא עושה רבע ממה שקרה באמת. אני יודע את זה, לא צריך להסביר לי. בתנאי אחד. שאנחנו שמים איקס על עצמנו. מבטלים לחלוטין את הרצון, את השאיפות, את המאוויים, הכל אפס אחד. אלוהים תכוון את הדרך. ולא להגיד את זה כמה שפתיים, להתכוון לזה. מה שאתה תחליט, זה מה שיהיה. ואני עושה את הרצון שלך, גם אם הוא לא נוח, גם אם הוא קשה לי, בחפץ לב. שום שהרצון שלך בחיי הוא הטוב ביותר כדי להביא אותי בנצח לקרבה יתרה איתך.